עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבוד מורינו ורבינו, שאינו עוד חיים, כבוד מרן, גאון הגדול, עצום, עצום ורב, שממשיך את שלשלת הקדושה והטהרה של עטרת ראשינו מרן, והלכותיו כל כך הכל בצורה בהירה ונעימה, ומתקבלים בעם ישראל, שם יאריך ימיו בטוב בנעימים, הגאון הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, שיחיה לאורך ימים, ויזרע יצחק, וימצא בשנה ההיא, מאה שערים, ויברכהו השם, ברכת השם עליו, וברכת אור החיים הקדוש, שהשבוע זה ההילולה שלו. אז אני ממשיך ברשותו של כבוד מרן ראשון לציון, שנוטה לי קצת לומר כמה מילים על אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, שאלו אותו, למה רבנו לילו שענה רבה השתתחת ובכית? אומר, הייתה גזרה נוראה, שחס ושלום, גזרת כליה על חצי מעם ישראל. וכמה שביקשתי, עד שאמרו לי, רק דבר אחד, יכול לבטל את הגזרה הזאת, נפש תחת נפש. נפש תחת נפש, אם ייתן את נפשו. והסכמתי, הסכים. הסכים אור החיים הקדוש, ונתן את נפשו, ובאותה שנה, בהושענא רבה, בט"ו בתמוז הוא נפטר, הלך לעולמו. וזה רבותי אחים יקרים, המסירות נפש לאור החיים שמסר. מה הוא מסר? ללמד תלמידים בעמקות, מי שרואה את הדברים שלו, זה עמוקים מן ים. הוא לא השאיר דבר שלא השתתח עליו, בפוסקים, בגמרות, בעיון גדול. תמיד מרן, כשהיה אומר את הדברים של אור החיים הקדוש, היה לו התפעלות גדולה מאוד מאור החיים הקדוש. אפילו ראיתי עכשיו איזה הלכה במרן, בחזון עובדיה, אז ראיתי באחת ההלכות, אור החיים, יש מחלוקת לגבי אישה שמסתפקת עם ברכה ברכת המזון. אני לא נכנס לתחום של כבוד הרב, זה תחום ההלכתי, אני רק דרשן. אבל ראיתי את ההלכה הזאת, ולכן אני אומר לרב, יש שם מחלוקת לגבי אישה שמסתפקת ברכה ברכת המזון, או לא ברכה ברכת המזון, מכיוון שיש אומרים ברית ותורה, חיים מזון. אבל היא לא שייכת, וגם בארץ גם כן, אז אם כן, אז היא פטורה מברכת המזון, רק מדרבנן. יש אומרים לא, חייבת מדאורייתא, ואכלת ושבעת, גם היא חייבת מדאורייתא. מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. עכשיו, ההלכה היא שאור החיים הקדוש אומר אחרי העיון הגדול, אחרי העיון הגדול, יש לפסוק שאישה שמסתפקת חייבת לחזור ולברך ברכת המזון. מרן התחשב בדברים, אמנם גם ערך השולחן, גם פסק ככה, ועוד פוסקים אחרים, גם הביאו את זה לפסק הלכה, שחייבת. אבל מרן פסק שלא חייבת. זה רק מדרבנן, ספקת רבנן לכולם, הביא גם כן ספקת ספקות בדבר, אבל העיקר, מרן בסוף אומר, ותהרהר את ברכת המזון בליבה, תברך בהרהור כדי לצאת איתך. ויותר טוב אם תמצא מישהו שיכול להוציא אותה ידי חובתה. מרן בהתחשבות כזאת גדולה, זה אחד הדברים. דבר שני, מרן, מורנו ורבנו, תמיד היה מספר את הסיפור הזה, שפעם אחת בא מישהו ביזה איזה תלמיד חכם, אומר, אז היה שם איזה גאון אחד, בא אליו לתלמיד חכם הזה, אמר לו, כבודו, ימחל לו, לא ישר, אמר לו, מה אתה מדבר? באותו רגע שהוא ביזה אותי, כבר מחלתי לו. למה? מפני שהזוהר הקדוש אומר, כשיש חטא לעם ישראל, זה מכביד על כנפי השכינה, על גתבה דשכינתה. ואני רוצה לצער את השכינה, אני מיד מחלתי לו. הסיפור הזה מביא אותו בכמה מסכתות, בכמה מקומות, בספרים שלו, מרן החידה, שהוא למד אצל אור החיים הקדוש. רבותיי, אני רק אומר, העניין הזה של הוויתור, לוותר, להיות, לדעת שאף פעם אדם לא מפסיד מוויתור. זה דבר אחד. ואנחנו מזמינים את כולם בעזרת השם לעלייה ההמונית לתפילות ותחנון ביום הקדוש, שבבא סאלי היה למעלה מגיל 80 שנה, היה בא לקבר של אור החיים הקדוש ביום ט"ו בתמוז כדי להתפלל. וכמה פעמים באתי, הבאתי לו, אמר אני לא יכול לפעול. כך הוא אמר לי, שילך לאור החיים הקדוש, יבכה שמה ביום ההילולה שלו ויראה את ישועה. וכך היה. רבותיי, מוזמנים כולם בעזרת השם יתברך, ביום חמישי בשעה 5:30 בצהריים אנחנו עושים את התפילות להילולתו שלה. אחר כך אם ירצה השם בישיבה אנחנו נספר קצת סיפורים ודברים על איש הלקויים הקדוש, כבוד מורנו ורבנו בכבוד.
חזק וברוך הרב הגדול מעוז ומגדול הגאון רבי ראובן אלבז, השם ישמרו וחייהו, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה. מרן היה אוהב אותו כלבבו, ממש היה דבוק ברב עשרות שנים. אני זוכר בתור ילד קטן שהרב היה מגיע להתפלל אצלנו ברחוב אלקנה, והיה דבק, הולך ממקום למקום, דבק בתורה של הרב, השרב השיח הכל, רבי משיב מעוון. לא יודע אם יש מישהו כמו בדור שככה חזרי בתשובה, אלפים ורבבות, עכשיו השחר קור, שמשיך עוד זכות הרבים. אני אמרתי, הוא הופך את הבעלי תשובה לבני תורה אמיתיים, מחדיר להם את ההשקפות הנכונות, ונותן להם שיעמדו במקומם, שלא ירגישו אחרי 5-6 שנים שהם לומדים שהם רבם של כל בני הגולה. הוא מעמיד אותם במקומם, אומר להם, בדיוק איך הדרך צריכה להיות. כל מה שאני נפגש, בעלי תשובה, מאורחיים, אני מרגיש מיד שזה באורחיים. רואים שהם בני תורה, כל ההשקפות, כל הדרך ארץ, כל ההנהגות שלהם, דרך הלימוד, דרך הפסיקה ההלכתית, לא אוהבים ככה להמציא דברים מהראש שלהם, או לחלוק ככה באיזה קלות הגדולי הדור. בעלי תשובה אמיתיים, אלו אמיתיים, שדבוקים בחכמי ישראל, אשר ואשר הקורש, עשה עוד כהנה וכהנה. כידוע שיש הבדל בין תשעה באב לבין שאר הצומות. שעה הבאה אנחנו מתחילים מהערב, כמובן צמים, כולם יודעים, ואילו בשאר הצומות מתחילים מהבוקר. כותב הרמב"ן בתורת האדם, גם ארן במסכת ראש השנה י"ח עמוד ב', סוף פרק כמה, כותבים שהתענית מתחילה 17 בתמוז, 10 בטבת, צום גדליה, כל התעניות האלו מתחילים מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. צאת הכוכבים, כולם יודעים, זה 20 דקות אחרי השקיעה. אתה מסתכל בלוח של אור החיים, זה הלוח הטוב ביותר שיש לנו, זה אור החיים. מסתכל בלוח הזה, מתי השקיעה? 20 דקות אחרי השקיעה, לצאת הכוכבים לגבי דין תעניות. בדיוק בשבת מחמירים יותר, כמו שמרן הדריך אותם, אמר להם שעשו חצי שעה, קצת יותר, ושל חומר חילול שבת. והתעניות לרבנן, זה יותר קל. 20 דקות אחרי צאת הכוכבים, אנחנו אומרים, מותר לאכול. בצרפת וכל אירופה יש זמן גדול בין השקיעה לבין שזה נהיה חושך. בגמרא לא חילקו איזה אזורים. כתוב שיש לנו שיעור 3/4 מיל אחרי השקיעה, זה כבר לילה. חילקו בגמרא צרפת, ארץ ישראל, היו שיירות מצויות מאכל להתם. ידעו מה קורה באקלים במקומות אחרים. ולא חילקו. משמע, ברגע שהשמש סתרת מעינינו, ועובר 3/4 מיל, יש לזה כבר דין של יום אחר כבר, זה כבר דין של צאת הכוכבים. למרות שלא רואים את הכוכבים בגלוי, אפילו הכי ככה משל מהגמרא. תת שני, אתה רואה מציאות, אתה רואה אור, אתה רואה, איך אפשר? לכן בדברים דאורייתא, אנחנו אומרים להם בצרפת, כל המקומות האלו, שיחמירו על עצמם, שיחכו עד שברור שיהיה צאת הכוכבים. בדברים דרבנן, כמו תעניות, 17 בתמוז, יעשו כפי הדין, שמיד 20 דקות, גם שם אני אומר, עשו אחרי 20 דקות, אחרי השקיעה, יכולים לאכול. אנחנו מחמירים כמו רבנו תם בתעניות. דברים דרבנן. יום כיפור, דאורייתא. מלאכות שבת, בדאורייתא. גם מלאכות שבת, בדרבנן, כמו מנורת לד וכדומה, אנחנו מחכירים, לא מחכים לרבנותם. מה שמחמירים כמו רבנותם זה חומרה. כמינה כמו הגאונים, לפני 1,000 שנים, כך היה מינה. אלא מחמירים בדאורייתא. בדרבנן לא מחמירים, אותו דבר גם לגבי תעניות. לא צריכים להחמיר כמו רבנותם. אדם מצער את עצמו סתם, מחכה עד 9:00, כמעט 9:00 רבנותם. בשביל מה? יכול, מיד 20 דקות אחרי השקיעה. אבל מתחילה תענית ממתי? מעמוד השחר. לפי זה מחלוקת. שיטת ראשי בפרק ד' במסכת פסחים, כפי שמדייק הגאון רבני יוסף חיים בשו"ת רב פעלים, בחלק ג' סימן לד, למדלת. כותב רבי יוסף חיים, ששיטת ראשי כמה מקומות בשס, שהתהליך מתחילה מנצח חמה. לך תחילה גם לרשי עמוד השחר. אבל אם אדם אכל אחרי עמוד השחר, עד הנצח חמה, ועולה לו התענית. הוא קם בשעה, היום עמוד השחר, שבוע הבא, ב-17 בתמוז, יום ראשון הבא, יהיה 4, לפי אור החיים, 4:17. לפי לוח אחרים, ראיתי 4:19. אז 4:17 זה עמוד השחר. מי שקם 4:20, 4:30, ואכל. עכשיו, אמרו לו, לא טוב עשית. כותב הרמב"ן, כותב הר"ן, כך פסק ההלכה בטור שולחן ערוך, שזמן התענית זה מעמוד השחר. מה אכלת? ואני שמח על הרב פעלים, שככה לומד בשיטת רש"י, שנץ החמה. או נץ, מתי זה נץ? 5:45 בערך. אכלתי לפני 5:45, מה יש? אומר הרב פעלים, מן חנמי, יגיד עננו. לא יהיה בתענית. מצטרף לשישה עולים, לשישה אנשים שצריך שיהיה רוב מניין שלא מתענים, להוציא ספר תורה, כן, מצטרף אליהם. למה? מה זה נקרא תענית? לא יהיה בתעניתו. אבל זה חידוש של רבן יוסף חיים, לבנות הדברים על פי שיטת ראשי, וגם לפי ראשי, לפי דעתו זה רק דיעבד, לא נכת חילה. שנו את השולחן ערוך, שנו את הראשונים שהזכרתי, את הרמב"ן והר"ן ועוד. לכן, כך פוסק הרב חיטה, בבקר יוסף, בשיעורי ברכה. הוא כותב, מי שקם מוקדם ואכל אחרי עמוד השחר, איבד התענית. הוא לא נקרא אדם הזה התענה, גמרנו. ולא יכול לומר ענינו בתענית, או לא עולה לספר תורה, כמו אדם שלא מתענה. לא לסמוך, אפילו בדיעבד, לא לסמוך על מה שהוא כותב ברב פעלים, זה שיטת ראשי. אבל ההלכה לא כך. אז המסקנה היא, שאנחנו מונים מעמוד השחר. מתי זה עמוד השחר? יש לנו היום לוח, מי שאין לו לוח, נמצא באיזה מקום שלא לא יודע את עמוד השחר, אבל הוא יודע מתי הנץ. הוא קם כל יום בנץ, הוא יודע בערך פחות או יותר כמה זה הנץ. בגמרא, פרק 10, מסכת פסחים, ערבי פסחים, מבואר, מהלך 4 מילים של אדם בינוני, שהוא הולך ביום הולך, זה שיעור של הפרש בין עמוד השחר לנץ החמה. כמה זה מיל? קילומטר. כמה זה מיל? בתוסף, ביורי דעה, בסימן, סמך ת', כותב שמיל, כמו תרומת הדשן, שזה 18 דקות. אדם הולך, מהלך מיל, 18 דקות. תכפילו את זה בארבע, 4 מילים, זה 72 דקות. הרמב״ם, בפירוש המשניות, כותב, כל השעות שכתוב בפוסקים, זה שעות זמניות. זה לא השעות שלנו הרגיל, אלא מחלקים את היום ל-12 חלקים, כל שעה זה יוצא לפעמים 65 דקות, 67 דקות, לפעמים 58 דקות. לפי הקיץ והחורף זה משתנה. תוספות הראש סוברים שכל מקום שכתוב בגמרא השעות, כוונה שעות, שעון שלנו. 60 דקות לשעה, זהו. אבל הרמב״ם לא סובר ככה, כולם פוסקו, בתוסף פוסק, שזה שעות זמניות. אז 72 דקות בשעות זמניות, מה שהם עשו חשבון מדויק אצלהם, זה יוצא בדיוק עמוד זמן של עמוד השחר. 4:15 כמו שאמרתי. יש מחלוקת, יש אומרים, מיל זה 22 דקות וחצי. יש אומרים, 24 דקות. כך דעת בעל התניא, הגאון לוינה, 22 דקות וחצי. שזה מחלוקת, איך הדין בזה. אנחנו קיבלנו רות מרן לבית יוסף. לנו אין ספקות. מרן כתב בירי דעה ס"ט, מיל זה 18 דקות. אנחנו לא צריכים להחמיר יותר מזה. 4 מילים, 72 דקות קודם הנצח חמה, 4:15, פחות או יותר, זה זמן של עמוד השחר. פלא שעורכי הספר אור לציון כתבו בשמו שצריכים לחכות שעתיים קודם עמוד השחר, לא לאכול כבר. זאת אומרת, בערך בשעה שתיים כבר, אסור לאכול, גזרו תענית, בשעה שתיים כבר גזרו תענית. אולי הוא נהיה ככה בעצמו. הוא היה חסיד, מי שהכיר אותו, חסידה קדישה. חסדאים מילה. היה גדול בתורה, שקדן גדול בתורה. אני לא יודע אם הוא מסכים שיכתבו ככה בשמו לציבור, לרחב. נהיה גם בשעה שתיים כבר לא לאכול כבר בערב התענית. זה לא נכון, זה חומרות. זה גם דבר די רבנן, מה זה שהוא עשה בתמוז? ככה להחמיר, להגיד שאולי מיל זה 24 דקות, ואפילו כמו בעל התניה, אולי זה יותר, בשעתיים קודם הנץ, חומרה בעלמה. לא צריכים לחוש דברים. עד 4:15, אדם שקם ב3:30, אבל אבא רוצה לאכול, שיהיה לו כוח ללמוד. מספרים על הגאון רב חיים שמואלביץ, היה אחד הצומות, אולי 17 בתמוז, ישב ולמד עם חברותה בחשק, התלהבות, וכל כמה זמן החברותה שלו מתנמנם. כן, תענית, 12, 1 בצהריים, אין כוח. והוא לומד בחשק. אמרו לו, איך אתה ככה? חשק לומד, והחבר שלך אני יודע, אתה לא מתענה? אני גם מתענה, אז מה אתה ככה? אומר, ההבדל בינינו, אני קמתי מוקדם, שעה, לא אמר, שעה, כן, אולי ב3:30, קמתי ואכלתי ושיתי קפה, אחר כך צמתי, אז יש לי כוח. אבל זה, כאילו היה שם כל הלילה, לא קם בעמוד השחר, לא אכל, ולכן ככה הוא עייף. יש כאלו שנוהגים, זה טוב עושים, בחורי ישיבות בעיקר, בליל התענית, הם עושים כמו משמר, אבל לא בפטפוטים, בדיבורים, כן? יושבים כמו משמר, יושבים ולומדים, לומדים, לומדים. סיפר לי הרב מוצפי, שלפני 50 שנה, 40 שנה בערך, עשו משמר אצלהם באיזה מקום פה בירושלים. והיה רב אחד שלקח יביע עומר, כל הלילה מדבר נגד יביע עומר. ולקח את הרב סופר, והחיל להראות, תראה מה כתב פה, תראה מה כתב פה, תראה מה כתב פה. הכל נגד, נגד מצפה ארס דיבר. ראו את זה, יאללה, צריך להתפלל בנץ, לעשות קדיש. קם הרב הזה, לא משנה מזה, קם הרב הזה, החיל להגיד קדיש. צעק עליו רב מוצפי. הוא אמר, מה אתה אומר קדיש? בזאת את הרב כל הלילה? זה עשית משמר בלילה, שעשו בזאת הרב? הפסיק אותו מהקדיש. הוא אמר, מה אתה אומר קדיש? צריך לומר עליו קדיש, לא להגיד קדיש. האדם צריך לזהר, אדם שעושה משמר, שלא יעביר את הזמן הזה בדיבורים, נגד חכמי ישראל, נגד רבנים, מדבר ככה, שפותח את הפה שלו. צריך לזהר, אם עושה משמר, שיהיה בלימוד, תרת הלימוד. ישנים ביום, שבוע הבא, בשבת, אדם הולך לישון. ישן קצת יותר. הוא לא יגיד, אני הולך לשום, שיהיה לי כוח ללמוד בלילה, זה כאילו מכין בשבת לחול. לחשוב מותר, אדם אין לו בעלים, הוא לא בעלים על המחשבה. יחשוב שהוא הולך לישון, יושן ביום 3-4 שעות ישן, מוצא שבת, יש לו כוח, בלי פטפוטים שום דבר, מיד, אחרי השיעור, יאללה, שיהיה חברותה, יושב וימד כל הלילה, ביום, שילך לישון, אחר כך ביום, בשעה 12:00, נגמר סדר א', ילך לישון, יוכל לנוח. אבל לאבד ככה סתם את היום, חבל. צריך ללמוד ברב חיים שמואלביץ, איך שהוא קם ואכל ושתה ואחר כך ישב למד בחשק. היום הזה זה לא יום של חופש, שהולכים לטייל ביום הזה, אלא יום של לימוד תורה. אי אפשר ללמוד כמו כל יום, אדם פטור, הדעת כן ככה, לכן גם מלמדי תינוקות, בתלמודי תורה, אברכים שמקבלים משכורת, מלגות, ביום הצום לומדים חצי יום לומדים, תגיד זה גזל. מה זה, אם שכרו אותו מלמד, או אדם פועל, שכרו אותו פועל אצל בעל הבית, הדעת כן שכרו אותו, הדעת כן מביאים אותם. שיודעים שבצמות האלו, 17 מטבות, שעה באב, ועשה בטבת, כל הצמות האלו, אנשים פחות עובדים, פחות לומדים הדעת כן. לכן כולם חייבים. זה לפוק עם רבי יוסף ידיד הלוי, שהיה גאון עצום, היה כאן בירושלים. מרן היה נער קטן, לא יודע באיזה גיל בדיוק, אבל היה נער קטן, מרן סיפר לי, אמר לי, אני ראיתי אותו, הכרתי אותו, לא יודע מה, כמה הכיר, אבל היה ילד קטן. את הכפחים, הרב הכיר יותר טוב, והיה שואל אותו שאלות בהלכה. אומר, ראיתי בגיל בר מצווה, ושואל את הכפחים כל מיני שאלות, איזה ענבה היה עוצר, והיה עונה באיזה ענבה, היה לו יחס מיוחד לילדים קטנים. יחס של קירוב, לדע של חכי חומי יודע מה יצא מהילד הזה, איזה גדול בישראל. אני סיפרתי פה פעם מה שהיה עם מדת אדמה, קודם מכיר את הסיפור? בשנת הפרש פזיין, כן, שני מדמיד, כן, שהוא יצא את הרב. טוב, הרב היה מכיר אותו, את ביוסף ידיד, ממש היה גרון עצום. הכיר אותו כזה, וכאן מהספרים הכיר אותו. יש לנו את הספרים שלו, ימי יוסף התרה, ברכת יוסף על חנוכה, זה ספר נפלא, ברכת יוסף על ברכות, גרון עצום היה. היה בדין בצפת, אחר כך היה פה בירושלים, הוא כותב שתלמידי חכמים, אברכים, פטורים מטעניות האלו. למה? הם סחורים לבעל הבית. יש לו שכולל שמתן להם מזכורת, תבוא גם ביום ללמוד. מה אתה אין לדם באמצע? זה צריך ללמוד, זה מקבל מלגה. לא צריך להיות יחר, השכולל צריך לחבא את האברכים. אבל מה מבחת ההלכה? הוא פטר שפטורים. מלמדי תינוקות, פטורים. כל התתים צריכים להמשיך כל רגיל, לפי דעתו. פטורים מטענית. אלו שעובדים אצל בעל הבית, סחורים אליו סחיר יום, אין לכם רק עם פטורים מטענית. אבל הרבי אבי עומר, יש לו תשובה על זה בחלק א', מביא אותו כסדר. כל הראיות שלו, טק, 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 כל הראיות שלו, ודחה אותו כדקה של תורה, ולא הסכים איתו בזה. לא הסכים איתו, וזה המסקנה. שגם תלמידי חכמים, גם בני ישיבות, צריכים מטענו בטענית הזו. אז אמרתי שמתחיל מעמוד השחר. מה ידין? הגיע רבע לארבע. עשרה לארבע. והוא באמצע האוכל. כותב המשנה ברורה, בסימן פתט, סעיף קטן כף זין, שצריך להפסיק את האוכל, כאשר הגיע הזמן קריאת שמע. נתקרב לקריאת שמע. כמו שהגיע הזמן קריאת שמע, מעמוד השחר. יראו חיים שמש, זה נמצא מן המובחר. נצח חמה. אבל גם לפני כן עוד, כמו שמגיע הזמן, צריך חצי שעה קודם המצווה להפסיק לא לאכול. זה המשנה ברורה כותב. ראיתי חידוש בשו"ת בצל החוכמה. הגאון הרב שטרן מאמריקה לפני 40 שנה, משהו כזה. הוא מחדש בחלק ג' סימן נון ב'. אומר, קודש שייך ביום רגיל. אדם קם מוקדם לפני התפילה. סתם יום רגיל, רוצה לאכול בשעה רבע לארבע. מגיע עשרה לארבע, מגיע חצי שעה לפני הזמן, תפסיק. אומר, בתענית, למה הוא קם לאכול? כי הוא יודע שיש עוד מתענית. אז הוא יכול לאכול עד אבא והשבע עשרה, עד אבא, לא יתמצם, כן? עד אבא ורבע יכול לאכול. אז למה צריך להפסיק? יכול להמשיך אפילו אחרי ארבע, יכול להמשיך לאכול, כי יש כאן עניין של מתקר. הוא זוכר שזה תענית. טוב, זה חידוש של, של הרב בצל החוכמה. אפשר לסמוך עליו, קום צורך. אדם קם, הוא קם, התעורר, ברבע לארבע, רוצה לאכול מהר, שלות כוס קפה לפני שיגיע עמוד השחר. כן, אפשר להקל לו. כוש כן, הוא התחיל כבר לאכול, אפשר להקל לו, לפי הסברה של בצל החוכמה, זה דבר שמסתבר את דעתו. מי שהולך לישון, ולא חושב שום דבר, לא אמר כלום, הולך לישון, זה יסח דעת מהאוכל. גמרנו. זה השימור ראשון בבוקר, צריך לקום, תענית, 17 בתמוז. ובקרה, פתאום התעורר בשעה, היה מישהו מהשכנים למעלה, הזיז כיסא, ואדם לחברו, טוב, הזיז כיסא, והתעורר. התעורר בשעה 3:30. אני כבר התעוררתי, אני יושב לאכול. אבל אתה לא עשית תנאי. אתה הלכת לישון בגמרא מסכת תענית, בית ב' עמוד א' מבואר, אם אדם הלך לישון בערב תענית, או תענית יחיד, או תענית של ציבור, כאילו קיבל עליו תענית, זה נקרא שיח דעת מהאוכל. אסור כבר לאכול. לכן לא יוכל. אלא אם כן, עשה תנאי. אם עשה תנאי בערב, אני הולך לישון. ואם אני אקום בשעה 3:30 לפני עמוד השחר, אני אהיה רשאי לאכול. הנה כן אמי. צריך להגיד תנאי בפה, צריך שיגיד. לא, כל תענית מחדש. נגיד, אני כל התענות שלי, כל החיים, אני עושה תנאי. זה לא מועיל דבר כזה. יש עלייה רבה, יש בזה האחרונים, אבל זה המסקנה. המסקנה שצריך שיהיה תנאי כל פעם מחדש. שכמינה, אני בריך בקעת המפיל. הלך לישון. אנחנו מברכים בקעת המפיל היום, גם אחרי חצות. למרות שהרב כתב בחווי דעת שאחרי חצות היום לא מברכים בגלל הקבלה, בגלל המקובלים, שלא מברכים במפיל, אבל הרב בסוף ימיו, שנים האחרונות שלו, חזר בו. כי הרב הרגיש שאנחנו עוקרים לעצמנו את הברכת המפיל לתמיד, לעולם ועד. כי מתי הרב היה יושב לפני חצות? איפה הדבר כזה היה? אני לא זוכר. עשרות בשנים הרב היה יושב איתנו. היינו בבית, כולם היו ערים בשעה 2:00 כמו 2:00 בצהריים היה. איפה היה אבא מינה לישון לפני חצות? לא היה דבר כזה. אז מה קורה? אין ברכת המפיל. אנחנו מאבדים את הברכה הזו. לכן, זה גם לפי הפשט אין בזה חילוק. לפני חצות, אחרי חצות, רק לפי המקובלים. מה קרה? אין לי מקובלים, כולנו נבשים לבן, אני לא מקובלים. לכן אנחנו עושים כמו הפשט. להלכה למעשה, אדם שיושב בשעה 1, שעה 2 בלילה, מברך ברכת המפיל. טוב, ברך ברכת המפיל, עלה לישון פתאום נזכר, אחר תענית. ואני יש לי שעון מעורר בשעה 3:30 נזכר קם לאכול. אז עשו את התנאי. מה התנאי? תנאי בפה. איך אני אדבר? אחרי ברכת המפיל אסור לדבר. לא, מותר לדבר. זה לא איסור כזה. כתוב בירושלמי על רבי יונה. היה מברך ברכת המפיל, ולא היה אוחז אותו שינה. היה חושב הרבה דברי תורה, לא נרדם. היה אומר פסוקים, חוזר פסוקים, עד שתחזרנו שינה. איך אומר פסוקים אחרי ברכת המפיל? זה לא לעיכובה, זה לכתחילה עדיף. ודום הוא סלע, לכתחילה אדם חייב בקן הפיר לא ידבר. אבל זה לא לעיכובה. או עלה לישון, דיברנו בחוד ספירת עומר, אם אתם זוכרים, פתאום נזכר שלא ספר את העומר. הבאתי לכם איזה פוסק אחד שאמר, שיעשה, כתוב שומע, כתב, שיעשה שעון מעורר, וביח המפיל. הוא לא ספר את העומר, אז זה מה יעשה? ישים שעון מעורר, ישן חצי שעה שיש שנת קבע, והתעורר אחרי חצי שעה, ואחר כך יברך ספירת העומר. זה צער בעלי חיים זה, ככה לעשות. זה שעשה שעון מעורר. לכן לפי ההלכה לא צריך לעשות את זה. אלא יכול לברך, גם אחרי בקד אדם מצא לשירותים, אחרי בקד המפיל. מה, לא יברך אשר רצה? תגיד, מה, אחר בבוקר זה כבר יעבור שעה ורבע, שעה וחומש. אפשר לברך אחרי זה. לכן זה לא, זה לכתחילה כל זה. אז אם הוא שכח להתנות, בירך בקד המפיל, אז יתנה אחרי בקד המפיל, נקיד בפיו, חתירה צריך להיות בפיו, יתנה. התנאי הזה, בגמרא שלנו לא כתוב. הסוגיה בתענית י"ב. שם כתוב שמדם הולך לישון ושיח דעתו. זה ירושלמי. ירושלמי כתוב, אם יתנה, אמר מפורש תנה שאני רוצה לקום באמצע הלילה ולאכול, אז מועיל התנאי. בהגאות מומניות, ברב המגיד, הראשונים, כן? הרב המגיד תמידו של הר"ן, הר"ן תמידו של הריב"ש, כולם היו, לא סליחה, הר"ן תמידו של הרשב"ת, כן? הריב"ש תמיד שלו. בא הר"ן והרב המגיד, עוד כמה אחרונים, הגאות מומניות, הם כותבים, בגמרא שלנו זה לא כתוב, תנאי מועיל. משמע בגמרא שלנו, ברגע שהלך ראשון, נרדם, גמרנו כבר, קיבל עליו תענית, מה יועיל תנאי? ולכן לא מועיל תנאי. צד שני, הראשלמי הזה הביאו אותו הרבה ראשונים, בהם הראש, המורדכים, חזוביטרי, ספר אשכולים, מקור יוסף, המאירי, הריצבה, הביאו אותו. בית יוסף כותב, כיוון שהוא מלדי רבנן, סמכין על הראשלמי. נכון שזה לא ברור אם ככה מסכים הבבלי או לא מסכים, כי משהו לא כתוב את הדבר הזה, ואין הכרח לכאן או לכאן. יש לנו ראשונים שהעתיקו את הירושלמי. העתיקו את הירושלמי, לכן אומר בית יוסף, הנה חלמי להלכה, מועיל, סליחה, מועיל תנאי. כך פסק מרא בשולחן ערוך, בסימן תו קוף סמך דלת, שאדם שהולך לישון בערב התענית, יעשה תנאי ומועיל תנאי. הרדב"ס כותב, אני עצמי לא סומך על הירושלמי הזה. הואיל בגמרא, הרדב"ס היה בדורו של מרן, הואיל בגמרא זה לא כתוב, אחרי אני לא סומך על התנאי הזה. הולכתי לישון, גמרנו. לפי שנראה בעיניי, כמו תענית של שעות. כך הוא כותב הרדב"ז. טוב, זה חומרה. הרדב"ז יחמיר על עצמו. אבל לפי ההלכה זה מותר. טוב, כל זה דיברתי אני עכשיו לפי הפשט. לפי הפשטנים, מה שאמרנו עכשיו, עושה תנאי, הולך לישון, קם, הרבה ככה אנשים נוהגים לאכול. כשאני הייתי בישיבה, לפני שנבחרתי לרבנות, היה לנו ישיבה עשרות שנים. הייתי יושב, תמרגן אותם, שישבו ליל התענית, כל התעניות, שבו וילמדו עד שעה מאוחרת. היו בימי הבחורים, הרב, אנחנו שעה שתיים בלילה, שלוש בלילה, רוצים לטעום משהו. הייתי הולך, שולח מישהו שיקנה להם ככה משהו, חלק בית יוסף, שיביא להם מטעמים, ככה יאכלו, שיהיה להם כוח למחרת להתענות. יושבים בלילה, יושבים ולומדים. אם מישהו הלך לישון, אם מתעורר בשעה שלוש, גם כן מקבל מנה. יושב לאכול. זה עושים כמו פשט. לפי הקבלה זה לא פשוט. לפי הזוהר הקדוש, אפילו אם יעשה תנאי, כמו ירושלמי. הזוהר חולק על הירושלמי. אומר הזוהר הקדוש, מי שאוכל ושותה, הרי זה כמו עובד עבודה זרה, כך כותב. שזה דבר חמור מאוד זה. אדם שהלך לישון, אפילו עשה תנאי, אני אקום בשעה שלוש וחצי לאכול, ואוכל או שותה קפה, זה חסלום, כאילו עובד עבודה זרה, מנעץ, מנעב, יש שם מינים קשות מאוד. כותב מינים קשות מאוד בזוהר הזה. טוב, יש לנו מחלוקת, זוהר והירושלמי. פתח הדביר, כתוב בעין יצחק חייליקלי, בכללי הפוסקים, כותב פתח הדביר, כל מקום שירושלמי נחלק עם הזוהר הקדוש, זה תנאים וזה תנאים. מי זה הזוהר? בשמו בר יוחאי, תנא. מי זה ירושלמי? רק תנאים. רק תנאים, כמו שהלכה כמו הבבלי נגד הזוהר, כך הלכה כירושלמי נגד הזוהר. אז זה ידוע, שהזוהר חולק על הבבלי שלנו, הלכה כמו הבבלי. זה שניהם תנאים. זה לא שחולקים מקובלים, אחרונים, זה תנאים, הזוהר הקדוש זה תנא, הזוהר הקדוש. יש בבלי שחולק, אז זה גם כן תנא. אומר פתח הדביר, כמו הבבלי, ככה דין גם בירושלמי. הגאון אז לחמד, בכללי הפוסקים שלו, גם כותב, כל איך שיש מחלוקת בין הירושלמי לבין הזוהר הקדוש, הלכה כמו הזוהר הקדוש. בלב אחי. איך? בסדר, כמו הירושלמי. אני קודם זוכר, אחר בנימין גרג'י, אני למדנו אצלו, הוא היה רוצה לראות אם מקשיבים או לא מקשיבים, היה אומר הפוך, אמרת, מהירים או לא מהירים, מקשיבים או לא מקשיבים. כן, טוב. בלב אחי, יש רדב"ז, שהיה בדורו של מרן, שהוא כותב, במילים האלו, יש בידי כלל גדול, שכל דבר שנכתב בגמרא, או באחד מן הפוסקים, או בעלי ההלכות, ריף, הרמב״ם, הראש, שולחן ערוך, בעלי ההלכות, כל דבר שנכתב, אפילו יהיה הפך מה שכתוב בספרי הקבלה להחמיר, אני בורא בו להקל, ולא אחוש כלל לספרי הקבלה, מהרבים, לעצמי ממשיך, אם זה חומרה אני מענג להחמיר, אבל הרבים, אתם שיעור, אני לא מזכיר, לא אחוש בו כלל, פוסק כמו הפשטנים. הרעים היה לפניו, לפני הרדבז, כמה עשרות שנים לפניו, גם כותב, כלל גדול בידי, כל מקום שהפוסקים חוקים ומקובלים, הלכה כמו הפשטנים. כאן הבעיה שזה זוהר, זה לא אריזל, זה לא מקובלים, זה הרבה יותר, כי זה זוהר, כנגד זה יש לנו את הירושלמי, יש לנו. כמו שזה זוהר, טוב להחמיר. אדם טוב להחמיר, שאם הלך לישון, לא יסמוך על התנאי וזה, חומרה, יחמיר. אבל אם קשה לו להחמיר, רוצה לעשות כפי ההלכה, כפי עיקר ההלכה, כמו שאמרתי, מועיל תנאי, כמו שפסקנו מרן, קיבלנו הוראות מרן, בין להקים ובין להחמיר. מרן כתב שמועיל תנאי, נורא נגד מרן, ודאי שלא. כתוב מי שרוצה להחמיר, כמו שאומר הרדב"ז. יש ספר, לקט הקציר, כפי הזכרתי אותו פה בשיעור. רבי אברהם חלפון, משה חלפון, לא יודע בדיוק מה השם, היה אחד מרבני לוב, היה גדול, גדול בתורה. והוא כותב שבשנת תף קוף, סמך גימל, נפגשתי בליבורנו, עם מרן החידה פנים אל פנים, ושאלתי את החידה, הפתגמה דה, איך אתה פוסק בדרך כלל, שיש מחלוקת בין הפשטנים לבין המקובלים, כמו הפשטנים כמו המקובלים, ואמר לי החידה, אני נותן שיעורים, אז זה כמו הציבור הרחב, הכל כמו הפשטנים, ונועה גם כן כמו הפשטנים, זולת מקום שאריה חי, זה רבנו אריסה, חלים אותו, אריה חי, זולת, הוא חולק על ההלכה, אני עושה לה כמו המקובלים. וגם זה אינני עושה אלא לעצמי. אבל אחרים, גם מקומות כאלה, אני פוסק כמו דעת מרן השולחן ערוך. זה כותב את כל זה, לקט הקציר, עדות מאחידה. החקר לב אמר את זה מדעתו בדעת אחידה. שמה שכתב אחידה בשרים שלו להחמיר כמו הקבלה, זה לעצמו יחמיר, אבל לא לאחרים. והם הראו גם תמרו, הרבה אחרונים, הוא כותב בספר שלו בקר סייף, שירי ברכה, פי הקבלה ככה, פי הקבלה ככה, עבדת לעצמו, לא, 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 לא קיבלו את זה כל כך. יש לך את העדות של לקט הקציר, שהוא נפגש עם החידה פנים בפנים וככה אמר לו, אז גמרנו, נחייה את הקו, זכה לכוון החקרה מדניו של האמת, וזה האמת, שגם החידה היה פוסק תמיד כמו הפשטנים. זה לא רק הוא, יש ספר של מי ציבור, יעקב ישראל אלגזי, היה מקובל גדול, הוא ידע, כל ענייני קבלה זה רק למקובלים, שרידים, אשר השם קורא, היחידים בכבודו ובעודו שכל מעשיהם על פי הקבלה, אבל לא להמון העם. אסור להגות סתם לציבור הרחב, לעשות כמו הקבלה. זה כותב שלמי ציבור. הגאון החתם סופר כותב, שמי שמורה לציבור כמו הקבלה, הוא עובר על שעטנז. אדם שעושה כאילו, כלאיים עושה כאילו. אופ, שעטנו קבלה, זה שתי דברים נפרדים. הגאון הבין, היה לשיטה, שבדרך כלל המקובלים לא חוקים על הפשטנים, רק לא הבינו את המקובלים. השיטה של הגאון הבינה. בכל אופן, בלאו הכי אנחנו עושים כמו הפשטנים. ולכן להלכה אמרתי שמועיל תנאי. מועיל תנאי. היה לפני כמה שנים אחי, אמר בשיעור שמרן, זכר צדיק לברכה, הוא הספרדי הראשון שפרץ, והיה מורה נגד הקבלה. אבל כל הספרדים, הבני הספרדים עד מרן, כל דבר עושים כמו הקבלה. ולכן, כמה דברים הוא חלק על מרן, על האבא שלו, וסבר כמו המקובלים. למה? כך פסקו אחידה, כך פסק בבן יוסף חיים, בעל הבן שחי, ועוד כמה אחרונים שתפס, כמה קובלים. הוא עשה את הרב, כאילו הרב הראשון שעשה כמו הפשטנים. קודם כל שאמרתי לכם, הרעים, הרדב"ז, שלמי ציבור, לא רק זה. הבאנו בקוט יוסף, ללחות בציעת הפת, לפצוע על התחתונה, על העלונה, ביתי שמה, קרוב ו-30 אחרונים ספרדים, שאומרים הלכה כמו הפשט, לא ליטאים, אלא ספרדים שעושים כמו הפשט ולא כמו הקבלה. ביניהם, הפרי חדש, כנסת הגדולה, מרן החביב לפני קרוב ל-300 שנה, הפרי חדש גם כן, לפני 300 שנה, דברי יוסף אירגס, שמש צדקה, יורים משפטיך ליעקב, היה מקובל גדול שלך ליעקב, הסבא של בבא סאלי, ביעקב אבו חצירה, הוא כותב מפורש בספר שלו, אני העתקתי את זה בקוט יוסף, שהפשטנים חולקים ומקובלים, ויש להראות לציבור כמו הפשטנים. מעדני יום טוב, טהרת המים, רב מיוחס, רבי אליהו ישראל, בספר כל אליהו, רבי חיים פלאצ'י בלב חיים, באה גינת ורדים, אברי המרלבים, מקום שמואל, חיים לעולם, רבית הזהר, שוכן נחם בפנים, ברית כהונה, ברכת יוסף וביוסף ידיד, ברית צדיק, שואל ונשאל, הבאתי שם עשרות ואחרונים ספרדים, שהם כותבים עושים כמה פשטנים. אז זה לא ערבים מציא את זה, מחילה מכבודו. זה לא ערבים מציא את זה, אלא באמת ככה דרך שגם רבני הספרדים, תמיד פשטנים חולקים עם המקובלים, הלכה כמו הפשטנים. יש דברים שאנחנו עושים כמו המקובלים. יש דברים, כמו למשל, אומרים את התקיעות, תוקעים בתפילת הלחש של מוסף, כמו המקובלים. או עושים כפרות בערב כיפור, מתנגול, כמו המקובלים. מניחים תפילין של רשי, אשלחה של יד, של יד ביושב, של ראש מעומד, כמו המקובלים, פי הפשט, כמו הסכנזים, אתה, איך שאתה רוצה, יושב עומד. אבל לנו, עושים כמו הכפרות. זה לא, אין בזה איסור ויתר. אז תשב, אז תעמוד, שבזה איסור ויתר. או כפרות, כפרות זה מניע קדום מאות שנים. לכן עושים ככה. או ברכת הנותן להיעף כוח בתשעה באב, שאנחנו נוהגים לברך. שם יש עוד צירופים, זדנות, כן, עוד צירופים יש, אבל אני כן, סליחה, כן, שעשה לי כל צורקי, כן, עשה לי כל צורקי, מברכים בתשעה באב יום הכיפורים. למה? פי הקבלה. יש עוד דברים, אבל יש דברים שזה ברכה לבטלה, אנחנו נזרים, תראו לברך. תראו למשל, לגבי ברכות קריאת שמע, יוצר אור, אהבת עולם ויציב ונכון, בבוקר, כן? אחרי ארבע שעות, כותב בשולחן ערוך, שלא לברך על זה, שלא כדעת הרמב״ם, וכדעת רוב הראשונים, שברכות קריאת שמע, זה זמנם עד ארבע שעות מהיום. קריאת שמע, שלוש שעות מהנצח המה. תסתכל נצח המה, שלוש שעות אחרי זה, זה כבר סוף זמן קריאת שמע. חכם שלום, שיהיה בריא, נתן פה פעם, דיבר פה ביזדים, לפני שנים, ואמר שדיבר נגד בחורי, אברכים, שמעדים זמן קריאת שמע, לפי זמן של עמוד השחר, המגן אברהם. בזדנות שאני אמרתי לו, אמרתי לו הרב, יש אבל סידור הסעדיה גאון, שזה גאון, כותב מפורש כמו הגאון לוילנה, שזה נצח המה אנחנו מונים. כך כותב אריאז, אחד מהראשונים, כך כותב שעמית רני, אולי גם הרבם אולי סבר כך יכול להיות, אבל תוספות שעמית רני מפורש כך כותב, אפשר לסמוך עליהם, המגן אברהם לא ראה אותם. היה אחרון מגן אברהם, כותב המעריק, מובא ברמה בחושב משפט סימן קפה, אם אחרון כתב איזה הלכה, נעלם ממנו דברי ראשון, אנחנו אומרים, אילו היה יודע דברי הראשון, לא היה חולק, אין בכוח אחרון לחלוק על ראשון, יש לך סידור שרב סעדיה גאון, כותב מפורש, אז חתחילה אתה רוצה להחמיד לכל קריאת שמע כמו זמן המגן אברהם, ודאי, למה לא? בעולם הישיבות, ודאי שמחמירים בדבר הזה, קוראים זמן תפילה של זמן, לפעמים קשה, אדם התעורר מאוחר, או בין הזמנים, מה יקום בשעה וחצי, אין משגיח עכשיו, מה יקום בשעה וחצי, רוצה לקום יותר מאוחר, ינחי נעמה, שיש סמוך, אבל לא יאבד זמן של הגרע, שלוש שעות מנצח המה, יקפיד בזה, זה מצעד עשה דהורייתא, שלא יבטל דהורייתא, מה מכירים לו, אבל לא ינצל את הכולה הזו יותר מדי, אלא זמן הגאון הבינה, זה קריאת שמע, זמן ברכות קריאת שמע, זה דינה כמו תפילה, עד ארבע שעות. זה דעת מרן, אני אומר את זה בקיצור. בא רבנו יוסף חיים, ברב פעלים בחלק ג', כותב תשובה שאפשר לסמוך על רבנו האריזל, ששמח על הדעת הרמב״ם, שזמן ברכות קריאת שמע זה כל היום כולו, ולכן אפילו בצהריים, עד הצהריים יכול לברך ברכות קריאת שמע. הזמן תפילת שחרית זה עד חצות, העמידה הכוונה. עמידה עד חצות. אז אומר רבי יוסף חיים, יכול לומר ברוך שאמר, והשתבח, ויצרו, בת עולם, עד חצות. מתי זה חצות היום? 12:40, משהו כזה. יכול, עמידה צריכה להיות ב-12:30 בערך. אז עד החצות יכול לומר ברכות קריאת שמע. אולי סמכו על זה בסטמר. לא יודע אם מכירים את הרבי יוסף חיים הזה. אולי סמכו על זה, ולכן מפיינים שם מניינים מאוחר. אבל זה נגד דעת מרן. אז עם כל הכבוד, הרבינו אריזה, אנחנו, אין לנו פה לדבר, מי זה הרבינו אריזה? ודאי. אבל יש לנו מחלוקת בין מרן השולחן ערוך לבין רבינו אריזה. מה, אנחנו לא בוא נכריע ביניהם, שתי גדולי עולם אלו? יש לנו כל הכללים שלו בידינו, כללי הפסיקה. עכשיו אמרתי לכם, עשרות פוסקים שאמרו, פשט וקבלה, הלכה כמו הפשט. אז גם אם נגיד כמו רבינו יוסף חיים, שלפי הקבלה אפשר לברך בכל קריאת שמע עד ארבע שעות. נגיד, סליחה, עד חצות. נאמר כמו, אבל לפי הפשטנים זה בכלל לבטלה. מה עם סבל? יש אחד כותב, לא אמרים לנו סבא נגד הארי. זה כבר התחיל בזה אחידה ועוד, ושחל בזמננו, הוא כתב, אילו היה יודע מרן הבית יוסף דברי רבנו אריזל, היה חוזר בו בכל ההלכות שלו, כותב כמו רבנו אריזל. מה למה, אריזל זה ראשון? המארי כתב את זה על ראשונים, והרמה העתיק את זה בחושב משמע עצמא קפה על ראשונים, שאילו האחרון, הראשון, היה חוזר בו. הוא לא אמר את זה עם כל הגדלותו של רבנו אריזל, כמה ש... אין לנו פה לדבר, אבל... יש לנו כללים בפסיקה. מה כללים בפסיקה? יש לנו מרן השולחן ערוך, יש לנו האריזה, ספק ברכות להקל גם נגד רבנו האריזה. לבוא נשקול, זה יותר גדול מזה, זה פי אלף, זה פי מאה, יש כאלה כותבים, פי מאה זה קיבל את התורה שלנו מפי אליהו באופן ישיר, ולא, גם פעם בקימו דברים אלו. יש לנו כללי הפסיקה, נצמד הפוסקים שלנו, ולכן אסור לברך ברכות קריאת שמע אחרי 4 שעות. אדם יעשה חשבון, יראה בלוח השנה, ברבע לשש בערך, זה נצח חמה, 4 שעות זמניות, היום זה לא כל שעה 60 דקות, זה יותר, לא יודע בדיוק כמה, תסתכל לבדוק, יעשה חשבון, עושים בדרך כלל יום שהוא, הלילה והיום שווה, ועד משם ממשיכים הלאה כל השנה כולה. ויסתכל לראה, אם עבר 4 שעות, אסור לו לברך. אבל מה שכן, אם הוא קם אחרי 4 שעות, זה יוצא בערך 11:30, משהו כזה, הוא קם אחרי השעה כזו, לא, יותר, שניכם, רבע ל-11, יעשו חשבון, הוא קם ברבע ל-11. אז הוא מברך, ברכות השחר, הכל כמובן רגיל. ברכות התורה, רגיל. ברוך שאמר, יאמר. כל הללויות, כל האשרי, ובא לציון, יאמר. ישתבח, יגיד עם ברכה, עם שם מלכות. זה עד חצות. ברוך שאמר, וישתבח, זה עד חצות. דיברתי אני על ברכות קריאת שמע. יצר אור, אהבת עולם, אמת ויציב, אחרי 4 שעות לא יברך. ולא יעשה כמו המקובלים. הנה, זו דוגמה. מי שיעשה כמו המקובלים, יש פה חשש, יש ברכה לבטלה. לכן פשט זה קבלה הלכה כמו הפשט. ברכתי, ברכתי, כן. הרמ"א כותב לגבי טעניות, שבוע הבא. אומר הרמ"א, רבים הנוהגים מטענות בערב ראש השנה, כדי לכפר על עוונות, ראש השנה זה יום הדין, מטענים, אומר אפילו לא עשו תנאי, שימו לב, אפילו לא עשו תנאי, קמו באמצע הלילה, יכולים לאכול. למה? אבי כאילו יתנו, שכך נהגו. נהגו לטענות ולאכול לפני כן, אבי כמו שיתנו. זה כותב הרמ"א, כותב את זה. הבאר יתה במקום, הוא מעיר מדברי הזוהר. מה אתה, איך אתה מתיר, הרבנו הרמ"א, איך אתה מתיר? זה אסור, לפי הזוהר הקדוש. בא שבות יעקב, לפני למעלה מ-300 שנה, ומשיג על הבאר היטב. מה אתה רוצה מהרמה? הרמה צודק. יש לך, לפי הפשט, מותר. כמו שאוי ונהגו, ככה תמיד נהגו, זה אבל כמו שיתנו. גם הגאון יעבץ, בנו של חכם צבי, בשאלת יעבץ, גם כותב ככה. כותב שאם אדם רגיל, תמיד, לפני צום, לקום בלילה ולאכול, אבל כי יתנו, ולא צריך תנאי. יש הקדום הראשונים, רבנו פרץ, המודחי, עוד, שכל זה מטובל לגבי אכילה. אדם רוצה לשתות, אפילו אם הוא לא עשה תנאי, קם ברבע ל-4, כוס קפה, מותר לו. או ישנת, זה ערב תענית, ישנת, לא עשית תנאי. לגבי אכילה, צריך תנאי. זה ככה מובהר בגמרא, מסכת ברכות, מסכת תענית דף י"ב. לגבי אכילה, לא לגבי שתייה. עושה ככה הרמ"א להלכה. ככה נוהגים האשכנזים. אשכנזים מקילים, אם הלכו לישון. בלי תנאי, כוס קפה קמים בבוקר, מותר. בית יוסף חולק. יוסף כותב, אין הבדל בין אכילה לבין שתייה, הוא מביא את המחלוקת. מביא את הדעה שמכיל הרבנו פרץ, מביא אותו, אבל הוא חולק, אומר לו, גם לגבי שתייה, צריך שיהיה תנאי. אין הבדל, לא מחלקים בין אכילה לבין שתייה. שקמינה, שירת הבקשות. קמים לבקשות, בעדס, ומחכים לנתה וקפה, לציבור, לשחרור. עכשיו, הרבה ישנו, ישנו בשעה 10, וקמים בחקר בשעה 3. זה לפני זמן של תפילה. קפה ותה, אנחנו מתרים אפילו עם סוכר, אפילו אחרי עמוד השחר, לא בתענית. זה שבת אני מדבר, כן? בבקשות. מתרים, אפילו בשעה שבע, צורך התפילה. חלב, קצת להשים כדי להציל את המרירות, כן, אנחנו מכלים, מי שככה צריך, יש לו צורך, לא רגיל בקפה לבד, אנחנו מתרים. אבל הבעיה כאן, שאדם שותה בבקשות, לא רק הוא שותה, גם מביאים להם עוגות, מביאים להם כל מיני כיבוד, והם יכולים לישון. אם ישנו בשעה 10, קמים בשעה 2-3, והם אוכלים. הם לא עשו תנאי. איך אפשר? אתה מכשיל אותם. מתי מדובר? מדובר על תענית. לכן, ערב תענית לא יעשו את זה. אבל בערב שבת יכולים גם לאכול וגם לשתות כהלכה כמו הפשטנים, לא מקובלים. אם רוצים לעשות כמו המקובלים, ידעו עליהם בעדס, רבותיי, מי שמקובל פה, לבש כולו לבן, הפך לבן, תוהו, שלא לא יטעם, יעסוך לנו. אבל אנשים רגילים צריכים. בכלל, גם בעצם הליבוש הלבנים. לא ראינו את זה אצל גדולי הדור שלנו. אנחנו תמיד אומרים, בפרט לבעלי תשובה, שהם יש להם התלהבות קדושה, יש להם. פתאום מתלהבים, בוש לבן, נגדי פירות פרה, שור ביער, יודע מה, כל מיני, כן? אנחנו אומרים, תעשו כמו גדולי הדור. מה עשה מרן? מה עשה הרב אלישיב? מה עשה אחם בן ציון? מה עשה הרב שלמה זלמן? אנחנו ראינו אותם, ראינו אותו גדולי, גדולי ישראל התהלכו בתוכנו. מה עשה רבי עזרתי, חבק ועדס? כל אלו זכינו להכיר אותם, איזה גדולי עולם היו. הם לבשו לבן? לא לבשו לבן. הם ערכו עם תחלת, ציות לתחלת, צמת תחלת. היה כתוב, שזה בתנת בליהו, שזה נגנת עד שיבוא משיח. מה, משיח הגיע? מה שמעתי שמשיח הגיע? כאן לא בברוקלין, הוא לא הגיע. אז מה, נגנז התחלת, נכון? כמה שנגנז, אז מה אתה עושה עם תחלת? מה? מי אמר שזה תחלת? ככה אמר אדמו"ר מרוז'ין. אבל כתוב שזה נגנז, עד שיבוא משיח, אז מה? מה אתה עושה על זה? בשביל מה? הוא לא, מה אכפת, יהיה לי ספק. לא, אתה רוצה משהו, תעשה הנהגה חדשה. תעשה כמו גדולי הדור, תהיה צמיד. כל דבר ודבר, תסתכל, מה עשו גדולי הדור? היו באים להסתפר, חלק אצלך בציון לבא שאול, היה חותך להם דווקא במקום הפאות. לספרדים כמובן, כן? במקום הפאות. אנחנו ספרדים, לא גדענו פאות. בשביל מה אתה רוצה שם לעשות לו בוקסות פה, אחרי האוזן? היה חותך במכוונה, היה חותך את הפאות במקום כזה. ראינו שהוא, איך הם נהגו והגבל ליבו בדרכי השם. איך הם נהגו אותם, מנהגי הספרדים והגבל ליבו. נכון, כל העמים בתיופה, מה יחשבו, שכל המנהגים שלנו זה מגיע משוק הכרמל, ממחנה יהודה, מבתים פשוטים, מה פתאום? זה הגיע כל שני מנהגים שלנו, רובם ככולם, אני אומר רובם, רובם ככולם מבוססים, על פי בני התורה, חצי כל אחד וחסים מנהג אבותיו. אשכנזים, מנהג אבותיהם בידיהם, עושים גרטל, לא סומכים על הגומי, על החגורה, עושים גרטל, טובה עליהם ברכה, שנמשיכו מנהג שלהם, לא כולם, החסידים, שמבורכים, כל אחד מנהג אבותיו. היום הבוקר באת לי איזה בחור ישיבה ושואל אותי אחרי התפילה ראש ישיבה שלו לא מוכן לבוא לחתונה אם אולי יעשה חדר איחוד מיד הוא לוקח אותו ביד שלו יחד עם הקלה טוב שלנו אותו יד לקלה זה נהיה לחתן הולך איתם יחד לחדר איחוד והיה כן שלא יעשה שבוע חמורה הוא החליט לקח איתו ואני קראתי יקוט עושה והרב הסביר שם כל המקורות הביא שער המלך זה יודעים את זה בעולם הישיבות הביא קנג ועוד פוסקים, שלא עושים חדר ביחוד אנחנו. זה לא, זה בקעת השבע, לא בקעת מצוות שיעבר לסיוסון. זה בקעת השבע, לא צריך אבל לסיע אותן. נבל איתו, הוא תרגז עליו ראש שבע, אתה לא עושה חדר ביחוד, אתה עושה שבועה חמורה, לא אני לא יבוא, אף אחד מהחברים לא יבוא. אז הוא בא אליי, בוכה, אתה עושה, מה אתה יכול לעשות? אתה עושה, מה מי שמח אותך אחר כך? אבל אמרתי, אבל נתפלא על הראש שבע הזה, הוא לא מכבד את גדולי הדור שלנו. מה עשה הרב עזרתי? הוא היה עושים ישיבת פורת יוסף, לא יודע אם הרב זוכר, חתונות למטה בחדר האוכל. כן, היה שם תנאי, זה מרן סיפר לי, אני לא זוכר, הרב סיפר לי את זה. היה עושה תנאי, מי שיעשה חתונה לפי כל מנהגי הספרדים, ישועה חמורה, וגם כן שולח יעשה חדר יחוד, כל המנהגי הספרדים, עולם בחינם. הביא את הקטרית, ישלם לקטרית. עולם בחינם. מי שרוצה לעשות כמו מנהגי אשכנזים, שילך לאיפה, מקומות אחרים, נוף, מקומות אחרים שילך. אבל בפרט יוסף בחינם היה עולם, מי שעושה כמו מנהגי הספרדים. היה מתעקש לזה. למה? והגבל ליבו בדרכי השם. להחדיר לציבור שיש לנו גדולי עולם. נכון שגם להם יש גדולי עולם, והרבה גדולי עולם יש לאשכנזים, לא צריכה לממר איזה גדולי עולם היו להם, אבל גם לנו היו גדולי עולם. באופן יחסי לכמות, היה לנו פחות, אבל היה לנו גדולי עולם, היה לנו. אחרי כל אחד ואחד שחזיק מנהג אבותיו בידו ולא לחכות מנהגים אחרים. אני חוזר בחזרה העניין של הקבלה. אחד אלף כמינה בזה, לגבי להניח תפילין ביום תשעה באב. ידוע, יש מחלוקת בכלל אם חייבים להניח תפילין בתשעה באב או פטורים. מראה מרוטנבורג, שיבולי הלקט, ראשונים, הם כותבים שביום תשעה באב לא מניחים תפילין בכלל. לא שחרית ולא מנחה. למה? זה כמו אבל. פרחה חבוש עליך. כך כתוב ביחזקאל. משמע שהוא פרח חבוש עליך, זה תפילין, פאר זה התפילין. אבל האבילים, שאר האבילים, לא. פאר תחת אפר, ולכן אבילים לא מניחים ביום הראשון תפילין. הדין ידוע. אז כמו באביל, הוא הדין גם בתשעה באב. זה כותב את זה, מהרם מרוטנבורג, מעתיק אותו הראש, הראש לא מסכים איתו, אבל הוא מעתיק אותו, וגם שיבולי הלקט מעתיק. הרמב״ם כותב, מקצת חכמים לא היו מניחים תפילין. משמע מהרמב״ם, מקצת. אבל הוא לא מסכים איתם כנראה. הלשון של הרמב״ם משמע שכן צריך להניח. בתשובות הגאונים, רב ששנה גאון, רב אי גאון, רב כהן צדק גאון, כותבים מפורש שיש חיוב להניח תפילין גם בתשעה באב. יש הבדל בתשעה באב לבין אבל. אבל זה אבלות חדשה, אז הוא בצער גדול. מעולל באפר קרנו, אז איך להניח תפילין? אפר תחת פר תחת אפר, ולכן לא מניח תפילין אבל ביום הראשון. בשני יש מחלוקת יום קבורה ולא יום מיטה, יש מחלוקת, אבל אם זה יום קבורה ויום מיטה, ביום הראשון לא מניח תפילין, כי זה אבלות חדשה. תשעה באב אומר, אנחנו דשים בה הרבה שנים, כך כותב הרבי גאון, דשים בה הרבה שנים, כמו גם הוא היה למעלה מאלף שנים, 1400 שנה היה מבית הראשון, הרבי גאון. היה כבר דשים בה רבים, עשה מאות בשנים, ולכן זה לא חמור כל כך, צריכים להניח תפילין גם ביום תשעה באב. הם לא התייחסו להניח תפילין בשחרית, למנחה, דיברו בכל העיקר, האם יש פטור להניח תפילין ביום תשעה באב או לא. אבל תראה מחלוקת. רוב הראשונים. כולם פוסקים כמו דעת שמות הגאונים. הרשב"א, הריטב"א, העיטור, הראש. כך פסק גם כן מפורש ברבי שולחן ערוך בסימן ל"ח, בהלכות תפילין. שצריכים להניח תפילין גם ביום צום, גם ביום תשעה באב צריכים להניח תפילין. מה שכן, מהר"ן בסימן תק"ן, בהלכות תענית, שם הוא כתב שמניחים תפילין במנחה. סוף סוף, זה יום תשעה באב, אומרים זה, לכן מניחים את זה במנחה. חייבים להניח תפילין, אבל לא בשחרית, אלא במנחה. מהר"ן גלנטי היה ראשון לציון, הראשון, לפני 350, 60, לא היה בדיוק כמה שנים, הוא נכד של מהר"ן גלנטי, שהיה בדורו של מהר"ן הבית יוסף. היו שניים מהר"ן גלנטי. אנחנו ספרדים קוראים על השם של הסבא בחיים חיותו. מהר"ן היה שמח בזה שקראו, יש כאלה פחדים, אם תקרא על השם של הסבא, אחר כך הוא גמר את התיקון שלו, ימות אחר כך, פחדים, מפוס. לא צריך לפחד, זה הכבוד של הסבא שיש לו, מעין על שמו. או חוששים, שם יקרא לו בשמו, קוראים לסבא אברהם. הנכד הקטן הגיע, אברהם. פעם היה אצל הרב, אצלנו בבית, אני זוכר את זה לפני 45 שנה. אחד הנכדים הוותיקים, הגיע בחדר של המרן, היה שם הרב אלישיב, הרב בן ציון, כמה רבנים יש לו שם לדום, ענייני הרבנות. היו מתאספים, כל שבועיים שלוש, עושים כינוס כל הרבנים האלו. הרב אלישיב, הרב ג'ולטי, הרב גוטשמין, הרב זוכר, משך כמה שנים, היה כינוס של רבנים, כל כמה שבועות, אמר לו הרב אלישיב לרב, אתה צריך, אתה צריך אותי, שלח לי את הרכב שלך, יביא אותי, יחזיר אותי, ברשותך, אתה שאתה צריך. כי הוא אז רצה להיאבק עם הרב גורן, היה מאבקים קשים מאוד, אז רצה לתת גיבוי לרב, היה מגיע לרב גם. הרבנית, עליה השלום, הראתה את הנכד שנכנס נודניק, נכנס שם לתוך כל הרבנים, ומפריע על הרב. אז זה קרה לו, בשמו, קרה לו בשמו השם של הרב. קרה לו, בוא. הרי שמסתכל, לפי שהוא יצא, נכנס לדלת, סליחה כבוד הרבנית, אני לא חושב שזה מכובד לקרוא ככה לרב, לקרוא לו בשמו הפרטי. אני קראתי שמו הפרטי, שמעתי, אמרתי, לא, זה לא לרע, זה לנכד היה. לא ידעתי, לא שמתי לב. הוא חשב שאני קרא לרב, קראתי. ואחר, עיר, נלך לתפק. אנחנו הסרדים מגינים. ואם קוראים בשמו של לפני הסבא, הסבא מוחל. וזה איך הסבא מוחל, זה הכבוד של הסבא. לכן, אבי משה גלנטי, היה בדורו של מרן בית יוסף, הנכד שלו קראו לו אבי משה גלנטי, על שמו, הוא היה ראשון לציון, הראשון. הוא כותב, הלכה כמו מרן. צריכים להניח תפילין בתשעה באב. אבל צריכים לקום מוקדם, לפני התפילה, להניח תפילין בבית, לפני שחרית, לקרוא איתם קריאת שמע, להוציא אותם, ובוא להתפלל בלי תפילין. למה? כתוב בגמרא, ברכות י' עמוד ב', כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, הרי זה כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אתה אומר בעצמך, כשאתה מוטה על ידך, אתה עושה בין עניך, איפה אתה עושה בין עניך? איפה על ידך? כתוב, מי שקורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, באותו שעה, כמו שהביא קורבן ולא הביא מנחה, שהקורבן לא מתקבל. לכן, צריך להקפיד בדבר הזה. זה כאילו, שם דברים חמורים שקר בעצמו. לכן, הוא היה מניח תפילין בבית שלו, קורא קריאת שמע וזה. אבל זה חומרה שהחמיר רבי משה גלנטי. מהדין לא צריך. מה היה הדין? אדם שקם, זה שדיברתי, הוא סומך על הגאון לווילנה. בישיבה, כמו המגן אברהם. בין הזמנים, עושה כמו הגאון לווילנה. בזמן שננץ, שלוש שעות שקריאת שמע מהנץ, הוא קם, גם את זה קצת מפספס, עד שילך לבית כנסת, עד שיניח תפילין, יקרא קריאת שמע איתם, זה יכול כבר לעבור הזמן. כל שכן, אם הוא יחכה לקריאת שמע עם ברכותיה, שכבר יעבור הזמן. רוצה מיד, חג שאתה לידיים, בערך כות התורה, בבית, מיד קריאת שמע, שלא יעבור הזמן, של הגאון לווילנה לפחות, רוצה להביח את המצווה הזו. אבל הוא בלי תפילין, כל הקורא קריאת שמע בלי תפילין, מעיד עדות שקר בעצמו, יכול או לא יכול. לכאורה לא, כמו שאמר הרב גלנטי, צריך להניח בבית שלו תפילין בתשעה באב, שלא יחכה בלי תפילין. אבל סומכים על הרמה אלפסי, שהוא כותב שכל שבאותו יום סופו מניח תפילין, אז זה לא נאמר הדבר הזה. מה שנאמר, קורא קריאת שמע בלי תפילין, וכל היום יעבור ולא יניח תפילין, מעיד עדות שקר בעצמו. אז זה נאמר. אבל אם בסופו של דבר כן יניח תפילין ביום, זה לא שם כאן מוקדם, פחד שיעבור הזמן, פחד שיעבור הזמן, וקורא קריאת שמע בלי תפילין, ודעתו אחר כך בוא לבקרס, ויניח תפילין וקורא קריאת שמע. אפילו שכבר יעבור זמן של קריאת שמע, סוף סוף רמה קריאת שמע עם תפילין, לכן זה מועיל. כך כותב, הרמה מפנו, ברם אלפסי, בית שחק שמלקיס, גם כן, פוסק ככה. גם בעל התניה, גם כותב ככה. גם הגאון המערשם, הרשודון, גם כותב ככה. גם לבושה מרדכי תניינה, גם כותב ככה. כל זה כתוב ברבי עומר. התורה שלנו ברבי עומר, אין סוף התורה. מי שלומד רבי עומר, רק מרוויח מהדברים האלה. הרב מביא כל פסקים אלו, ומסקנתו, יניח אלה יכול לקרוא קריאת שמע בלי תפילין, ואחר כך יניח תפילין במשך היום. אז גם לגבי תשעה באב. מרם גננטי, ככה נהג, החמיר. יש מאירי שכותב, לא אמרו, אלא אם עשה את זה דרך זלזול. כאילו, מעין מסכין, נהיה מסכין נהיה. לא צריך, אפשר להגיד קריאת שמע גם בלי תפילין, זה לא... כן, אתה עושה דרך זיזור, זה דברי רבותינו, זה כאילו מדי שקר בעצמו, זה מנחה בלא זבח, קובן בלי זה מנחה, אז זה נאמר. אבל לא כשיש לי סיבה מסוימת. זה כותב המאירי, כותב את המילים אלו, אחד מהראשונים. אז גמרנו, יש לנו גם לסמוך גם על המאירי.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד.